שיחת היום עם מגיד המישרים הרב שלמה לוינשטיין.
שלום וברכה, אנחנו בערב פורים, אז נדבר היום על מגילת אסתר ועל פורים. למנצח על איילת השחר, זה הפרק שחזל דורשים אותו על אסתר המלכה. איילת השחר זה עם ישראל שנקרא איילת השחר, זו אסתר שנקראת איילת השחר, והגמרא שואלת במסכת יומא, למה נקרא שמה איילת השחר? עונה הגמרא, מה השחר הזה סוף כל הלילה, אף אסתר סוף כל הניסים. כלומר, אמנם אחרי פורים עוד היה לנו את נס חנוכה, אבל נס חנוכה כבר לא נכתב בתנ"ך. לא היה לנו כבר אז נביאים, אז זה כבר לא נכנס לתנ"ך. אז בעצם הנס האחרון שיש בתנ"ך זה פורים. אז כמו שהשחר הוא סוף כל הלילה, ככה אסתר היא סוף כל הניסים. השאלה היא כמובן, וזה שואל המהרש"א במקום, אז למה הדמיון? הרי כשנגמר לילה מגיע אור, וכשנגמרים הניסים מגיע חושך. אז איך אתה אומר איילת השחר, מה שחר סוף כל הלילה, אף אסתר סוף כל הניסים? כשנגמר לילה מגיע אור, כשנגמר ניסים מגיע חושך. זו השאלה. אולי נשאל עוד שאלה. אנחנו יודעים שבהר סיני, כשהקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, אז כתוב בגמרא שקפה עליהם את ההר כגיגית. מאיפה לומדים את זה? כי כתוב, והתייצבו בתחתית ההר. בתחתית ההר, שהקדוש ברוך הוא הרים את ההר באוויר ושם עליהם את זה, ואמר, אם אתם מקבלים את התורה מוטה, ואם לאו, שם תהה קבורתכם. אז בעצם קיבלנו את התורה בהר סיני עם אקדח על הרקה או עם הר על הראש. והגמרא מוסיפה, אבל אחר כך בפורים קיבלנו את התורה מאהבה. ורש"י מסביר, מה זה אהבה? אהבת הנס. לא הבנתי. כאילו בפורים פעם ראשונה היה נס? לפני הר סיני לא היו ניסים, קריאת ים סוף, עשרת המכות, מן במדבר, זה הכל היה לפני הר סיני. אז מה אתה אומר? בפורים קיבלו את התורה מאהבה, מאהבת הנס. זה פלא פלאים. והתשובה היא כך, כשאנחנו קוראים את מגילת אסתר, זה ספר ארוך, ויש בו 10 פרקים, ולא מוזכר אפילו פעם אחת שם השם. פעם אחת לא מוזכר שם השם. בעצם זה סיפור כל כך נורמלי על בית מלוכה, שהמלך השתקר במסיבה והרג את אשתו, ואחרי זה עשו בחירות למלכה חדשה, ואז חבר של המלך קיבל משרה חשובה, והוא היה אנטישמי, והוא רצה להרוג את היהודים כי הם עצבנו אותו. סיפור רגיל, כאילו מה... ואחרי שאנחנו יודעים מה היה מאחורי הקלעים, וכמו שחזל בגמרא מסבירים, שלפחות 12 מלאכים השתתפו במגילה, הראשון זה היה זה שעשה לבשתי את הזנב במשתה כדי שהיא לא תבוא, ואחר כך כשהיא הגיעה אל המלך, אז כתוב שכשהיא הגיעה המלך סיבב את הראש, לא רצה לראות אותה. למה? כי הוא התעצבן. מה? כשהיה לי את ושתי קראתי לה לבוא, לא באה. זאת, אסתר, לא קראתי לה, אז היא כן באה, לא רוצה להסתכל עליה. בא מלאך, סיבב לו את הראש, ואז כשהוא הסתכל קדימה והוא ראה אותה, אז, והיא קראות המלך את אסתר המלכה עומדת בחצר, נשאה חן בעיניו. אומרת הגמרא, איך היא נשאה חן בעיניו אחרי 3 ימים צום? באותה שעה נזדמנו לה 3 מלאכים, אחד שזקף את קומתה, ואחד שמשך עליה חוט של חסד, ואחד שהאריך את השרביט של אחשוורוש עד אליה. אז כבר יש לנו עד עכשיו 5 מלאכים. ואחר כך המלאך שזרק את אחשוורוש בלילה מהמיטה 365 פעם. ואחר כך כל הזמן מלווים אותנו מלאכים במגילה הזאת, למרות שבמגילה עצמה לא כתוב כלום. ממילא אומר החתם סופר, ילד מתחיל ללכת, ומה זה מתחיל? הוא נעמד, ואז הוא עושה צעד אחד ומיד נופל, הוא לומד את הלקח, ומעכשיו הוא הולך עם קירות, או עם כיסאות. זה נורא מתוק. אבל יום אחד אבא צריך ללכת איתו מרחק של 100 מטר, אז הוא לוקח את היד שלו, הילד מדדה ולא נופל, כי אבא מחזיק לו את היד. עובר זמן, הילד כבר למד את הטכניקה איך ללכת, ואבא נותן לו ללכת, והוא נופל וקם, נופל וקם. מתי זה יותר אור? התשובה היא כמובן, כשהילד הולך לבד, אף על פי שהוא נופל. זה לא... זה הרבה יותר טוב מאשר כשהאבא נותן לו את היד ולכן הוא לא נופל. אומר החתם סופר, כשיצאנו ממצרים, אז עוד לא ידענו מי זה השם. לא הכרנו אותו, היינו רגילים לעבוד עבודה זרה. והקדוש ברוך הוא אמר, אל תדאגו, אני אתן לכם יד, אתם לא טיפלו. והוא נתן לנו יד, איך הוא נתן לנו יד? הוא עשה כל הזמן ניסים. 10 המכות, קריאת ים סוף, מן במדבר, אחרי זה בית ראשון. כל הזמן ניסים. ואז כשהגיע פורים, אמר הקדוש ברוך הוא, עכשיו תראו את ההצגה האחרונה. תראו הצגה איך אני, לא רואים אותי בכלל, ורק אני נמצא שם. תראו איך מגילה שלמה, אני לא מוזכר, אתה יכול לקרוא את זה בעיתון. אבל מאחורי הקלעים אני כל הזמן נמצא. וזה תיקחו איתכם צעידה לדרך, כי מכאן והלאה לא יהיו יותר ניסים. אתם יודעים למה? כי אני סומך עליכם שכבר אתם יכולים ללכת לבד, גם אם טיפלו, תקומו. וזה האור הגדול. עברו מאז 2500 שנה. מה לא עבר על הראש שלנו, של עם ישראל? שואות, שריפות, מסעי הצלב, גירוש ספרד, אינקוויזיציה, עלילות דם, מה לא עבר עלינו? ועם ישראל לא רואים את הקדוש ברוך הוא, אבל יודעים שהוא שם, וכל הזמן ממשיכים להאמין בו ולהתפלל אליו. זה מה שאמר דוד המלך בפרק ממדלת של תהילים, כל זאת בעתנו ולא שכחנוך, ולא שיקרנו בבריתך, מעולם לא בגדנו בך. זה האור הגדול, אומר החתם סופר. לכן מה השחר, סוף כל הלילה, כשנגמר הלילה בא האור, אף אסתר, סוף כל הניסים, אחרי הנס הזה בא האור הגדול. מה האור הגדול? שעם כל הקושי, ועם כל זה שאסתר פנים נורא, ואנחנו לא רואים את הניסים, אנחנו מאמינים בקדוש ברוך הוא, ולא רק זה שמאמינים, אלא כשמתבאות חס וחלילה צרות, עוד מתחזקים. כולנו יודעים מהשמחת תורה האחרון, הצרה הגדולה הזאת שנחתה עלינו, כמה יהודים התחזקו בשמירת שבת, כמה יהודים התחזקו בהדלקת נרות, כמה יהודים התחזקו בתפילה, באמונה. זה עם ישראל, וזה האור הגדול של עם ישראל. וממילא תתורץ גם הקושייה השנייה, שאלנו, מה, בפורים קיבלו את התורה מאהבה, מאהבת הנס, כי לפני פורים לא היה ניסים? התשובה היא, לפני פורים היו ניסים, אבל כולם היו ניסים מחוץ לטבע. מחוץ לטבע היה קריאת ים סוף, היה מן במדבר, ואז בא הקדוש ברוך הוא ואמר, עכשיו תקבלו את התורה שלי, ואנחנו שאלנו ריבונו של עולם, את התורה הזאת אנחנו נשמור מחוץ לטבע או בטבע? כלומר, אם אני אחפש עבודה, ואני לא אוכל לקבל את המשרה, כי עובדים שם בשבת חס וחלילה, או כי יש שם אינטרנט פתוח, ואני לא לוקח דבר כזה. האם כשאני לא אקבל את המשרה בגלל זה, אתה תשלח לי מן הביתה כל בוקר? לא. זאת אומרת, הראית לנו ניסים מחוץ לטבע, ואת התורה אתה רוצה שנשמור בתוך הטבע. לא מקובל. ולא רצינו לקבל, והקדוש ברוך הוא כפה עלינו את ההר כגיגית. נו, אז מה קרה בפורים? למה עכשיו קיבלו את התורה מהאהבה? התשובה היא כי בפורים מתברר שאין דבר כזה שנקרא טבע. שגם מה שנראה לנו סיפור כל כך כל כך פשוט, שאפשר לקרוא אותו גם בעיתון, מתברר שמאחורי הקלעים, הקדוש ברוך הוא נמצא כל הזמן. אנחנו ילדים גדולים ואנחנו מבינים את זה. והקדוש ברוך הוא סומך עלינו שנבין את זה ונלך איתו למרות הכל. זה הסיבה שבפורים קיבלו את התורה מאהבה. כי התברר לנו שאין דבר כזה שנקרא טבע. כל הטבע זה האלוקים. וכידוע, גם בגימטריה, הטבע זה בגימטריה המילה אלוקים. כמובן עם ה' לא עם קוף. אז עד כאן בעניין הזה, ועכשיו יש לנו פורים והוא יומיים. הרי הפרזות, רוב עם ישראל קוראים את המגילה וחוגגים את הפורים בי"ד, ואילו בירושלים קוראים את המגילה בט"ו. ועל זה שלח לי מישהו רמז מאוד יפה, כי יד על כס יה. מה זה כי יד? כי ראשי תיבות כל ישראל. יד זה י"ד. כל ישראל עושים את הפורים בי"ד. אבל על כס, איפה שכיסא השם נמצא בירושלים, שם י"ק זה 15, ט"ו. ממילא רמז יפה לזה שאנחנו עושים את הפורים יומיים בין הפרוזים לבין המוקפים. עכשיו, אסתר הלכה אל המלך לבקש לפניו שיעזוב את עם ישראל, שלא יעשה את הגזרה. כתוב בגמרא שכשהיא יצאה מהבית שלה, אז ותלבש אסתר מלכות. מה היא לבשה? לא כתוב בגדי מלכות, אלא מלכות. מלכות זה הספירה האחרונה. לכן זה נקרא, אומרת הגמרא, שלבשתה רוח הקודש. והיא יוצאת מהארמון שלה ללכת אל ארמון המלך, ואז היא הגיעה לבית הצלמים של המלך ועזבה אותה רוח הקודש. והיא התחילה לבכות, אילי, אילי, למה עזבתני? רחוק מישועתי, דברי שאגתי. אלוהי יקרא יומם ולא תענה, ולילה ולא דומיה לי. ואתה קדוש, יושב תהילות ישראל. בך בתחו אבותינו, בתחו ותפלתימו. אילך זעקו ונמלטו. בך בתחו ולא בושו. הם בטחו בך ולא התאכזבו. אז מסבירים את זה כך. אסתר הגיעה לבית הצלמים ועזבה אותה רוח הקודש, ואז היא מתחילה לחשוב, מה קרה כאן? למה עזבתני? אולי בגלל שאני נמצאת בבית הצלמים? ועל זה היא אומרת, הרי ואתה קדוש, יושב תהילות ישראל. חז"ל אומרים במדרש, יעקב אבינו בבית לבן היה אומר תהילים. יושב תהילות ישראל, ישראל זה יעקב אבינו. אז אומרת אסתר, אז בגלל שאני בבית הצלמים עזבה אותי רוח הקודש? למה? הרי יעקב היה בבית לבן, ושם ודאי היה הרבה עבודה זרה, ואף על פי כן שרתה עליו רוח הקודש. ואז היא חושבת, אולי זה בגלל שעבדנו בעבר עבודה זרה. את הפסל של נבוכדנצר, כתוב שעם ישראל השתחוו. אז אומרת על זה אסתר, הרי במצרים אבותינו עבדו עבודה זרה, ואף על פי כן, בך בתחו אבותינו, בתחו ותפלתימו. מה יכול להיות שהכוונה שעכשיו אנחנו עובדים עבודה זרה? נו, ובים מה היה? כשעם ישראל עברו בים, היה איתם את פסל מיכה. ומה היה? המצרים רדפו אחריהם, ומה עשו אבותינו? אליך זעקו ונמלטו, בך בטחו ולא בושו, אז למה אותי עזבת עכשיו? אבל יש כאן עוד נקודה אחת, והיא שאסתר אומרת, יכול להיות שהבעיה היא שהתפללתי לא כראוי. ואני רוצה להסביר משהו. כדי שתפילה תוכל להתקבל, התפילה צריכה להיות אל השם ורק אליו, בידיעה שאין לי שום עצה אחרת, אין מי שיעזור לי, זה רק אתה ריבונו של עולם. אם מישהו מתפלל ויש לו עוד כמה עצות, אז הקדוש ברוך הוא אומר, אין בעיה, אתה יכול להסתדר, תסתדר. כשיגמר לך העצות, תבוא אליי. איך אומר דוד המלך בפרק קל"א בתהילים? כגמול עלי אמו, כגמול עליי נפשי. אומר שם רשי, הרי אני לפניך כמי שאין לו ידיים ורגליים, כגולם אני מוטל לפניך. כך צריך אדם להרגיש בשעת התפילה. אין לי אפשרות לעזור לעצמי. אם אתה לא תעזור לי, ריבונו של עולם, אין לי מי שיעזור לי. זה צורת התפילה הנכונה. אם יש לבן אדם עצות אחרות חוץ מהקדוש ברוך הוא, זה לא תפילה טובה. ממילא, עכשיו נעשה יפה מאוד את החשבון. אומרת אסתר, אילי, אילי, למה עזבתני רחוק מישועתי דברי שאגתי? כמה זה ישועתי בגימטריה? 796. כמה זה שאגתי בגימטריה? 714. זאת אומרת שההפרש בין ישועתי לשאגתי, 796 פחות 714, זה 82. 82 בגימטריה זה אלי אלי. אומרת אסתר, אני יודעת מה ההבדל בין שאגתי לבין ישועתי, מה ההבדל ביניהם? אלי אלי. אם אדם זוכה להתפלל אל השם כראוי, כשהוא יודע שרק השם יכול לעזור לו, קהילי, קהילי, אז יש לו את הישועה. אבל אם התפילה היא לא בצורה הזאת, אז לא. ההבדל בין ישועתי לשאגתי, בין התפילה לישועה, זה זה שזה יהיה אלי אלי. וכך מסבירים גם את מה שהיא אמרה אחר כך בהמשך הפרק, שאולי קראתי לאחשוורוש כלב, זה הסיבה שעזבה אותי רוח הקודש, שנאמר הצילה מחרב נפשי מיד כלב יחידתי. אז אם ככה קראתי לאחשוורוש כלב, אולי זו הבעיה, אז אני אקרא לו אריה, שנאמר הושיעני מפי אריה ומקרני רעימים עניתני. רק שואלים, נו, ואם היא קראה לו כלב אז בעיה? מה, אסור לקרוא ליחיא סינואר כלב? אסור לקרוא להיטלר כלב? אחשוורוש רצה להשמיד עם. איזה בעיה זה לקרוא לו כלב? והסביר רבי יוסף רוזובסקי, שמעתי את זה הרבה פעמים מרב ראובן קרלינשטיין, זכר צדיק לברכה, אמר רבי יוסף רוזובסקי, כאשר אתה הולך ברחוב ובא כלב, אתה עושה קישטה. ואם זה לא עזר, אתה מרים אבן. ואם זה לא עזר, אתה זורק את האבן. ואתה מתפלל, ריבונו של עולם, שיפגע בו. אבל אם בא לך אריה מול העיניים, אתה לא מרים אבן ואתה לא אומר קישטה, אתה פשוט מתפלל אל השם, תציל אותי. למה? כי מול אריה אני לא יכול כלום. אמרה אסתר, אם ככה זה הבעיה. אני התייחסתי לאחשוורוש כאילו זה כלב, אני יכולה להתמודד איתו, ואתה יודע, ריבונו של עולם, אתה רק תשים עין. אם ככה, אני עושה תשובה. מעכשיו אני אתייחס אליו כאל אריה. אני לא יכולה כלום, ריבונו של עולם, רק אתה תציל אותי. ואז זו תפילה. כי זה ההבדל בין שאגתי לישועתי. אילי, אילי. נמשיך הלאה. כתוב בעל הניסים, בימי מרדכי ואסתר בשושן הבירה, כשעמד עליהם המן הרשע ביקש להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד, ב-13 לחודש 12 וחודש אדר, ושללם לבוז. יש בדיחה שאומרת שהיה פעם קמצן אחד שישב באוטובוס עם היד מחוץ לחלון, ועבר אוטובוס אחר, הוריד לו את היד, אז הוא התחיל לצעוק, אוי השעון, השעון. למה אני מספר את זה? כי מה אכפת לי ושללם לבוז? ברגע שאתה אומר שהוא ביקש להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד, ב-13 לחודש 12 וחודש אדר, אז מה אתה מוסיף? ושללם לבוז? מה, אחרי שאתה מת אכפת לך מה יהיה עם הכסף? מה זה ושללם לבוז? והתשובה היא, במשך כל הגלות שעברנו, כשהייתה בעיה עם הפריץ, אז נתנו שוחד, וזה סידר את העניין. מה אתה רוצה? אתה רוצה כסף? קח כסף, נגמור את העניין. במקרה הזה בשושן לא הייתה האפשרות הזאת. מדוע? כי שללם לבוז. אז מה תבוא? תציע לגוי, קח 100,000 דולר, תעזוב אותי. לא, הוא לא צריך את זה, כי הוא לקח את הכסף גם ככה. זה אם ככה לא בא להגיד שאכפת לנו מה עם הכסף. אלא הבעיה הייתה אחרת. ברגע שהוא גזר ששללם לבוז, כבר לא הייתה שום דרך להתחמק מזה. כי אתה לא יכול לשחד אנשים ברגע שהוא מילא לוקח את הכסף שלך. מילא זה בא להגיד את חומרת הגזרה, את עומק הגזרה ואת קושי הגזרה. עכשיו ככה, בשושן היה שם את מרדכי, המלך גזר שכולם השתחוו לאמן, ורק מרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. ויאמרו עבדי המלך אשר בשער המלך למרדכי, מדוע אתה עובר את מצוות המלך? ויהי כאומרם אליו יום ויום ולא שמע עליהם, ויגידו לאמן לראות היעמדו דברי מרדכי כי הגיד להם אשר הוא יהודי. מה זאת אומרת כי הגיד להם אשר הוא יהודי? מי לא יודע שהוא יהודי? כתוב שמרדכי היה הולך עם טלית ותפילין כל היום. מי לא יודע שהוא יהודי? כי הגיד להם אשר הוא יהודי? התשובה, מרדכי לא קרא ולא השתחווה להמן. אבל אם הוא היה אומר, שמה, זה בגלל שיש לי חוליה זזה לי בגב, אז זה לא היה כל כך מעצבן. אם הוא היה אומר, שמה, יש לי פטור בגלל שאני קרוב אל המלך, אז המלך אמר שאני לא חייב להשתחוות. בסדר. אבל לא, מרדכי לא השתמש בתירוצים, אלא כי יגיד להם אשר הוא יהודי שזה הסיבה שהוא לא משתחווה. ולכן, אז זה יצבן את המן פי אלף. אם הוא היה אומר תירוץ אחר, אני לא משתחווה, אני יש לי פטור, אני יש לי בעיות עם הגב, בסדר. לא, כי יגיד להם אשר הוא יהודי. זה דבר אחד. דבר שני, כתוב היר המן, כי אין מרדכי קורע ומשתחווה, לא. ועל זה מסביר הגאון מבילנה, המרדכי לא השתחווה לאמן, וכששאלו אותו למה, אז הוא אמר להם, כי אני יהודי. נו, אז מה אם אתה יהודי? הוא אומר, לא, אמן בא עם עבודה זרה על החזה שלו, עם שרשרת, אז אני לא רוצה להשתחוות לעבודה זרה. אז הלכו להגיד לאמן, שמה, הוא לא משתחווה כי הוא יהודי, ולא בגלל שהוא לא רוצה להשתחוות לך, אלא הוא לא משתחווה כי הוא יהודי. איך תבדוק את זה? פשוט, מחר תבוא בלי השרשרת, בלי העבודה זרה. בוא נראה, מה זו משתחווה? לכן, כתוב, מרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. ולמה? כי יגיד להם אשר הוא יהודי. אבל פסוק הבא, וירא המן, כי אין מרדכי קורע ומשתחווה, לא. למה? כי גם כשהוא הגיע בלי הפסל, בלי העבודה זרה, גם אז מרדכי לא ישתחווה. אין מרדכי קורע ומשתחווה, לא. אז, וימלא המן חימה. למה באמת מרדכי לא השתחווה? אז גם כשאין את העבודה זרה, אבל יכול להיות שמישהו יראה שמשתחווים, ואתה יודע, אף אחד לא ידע שבאותו יום לא היה את הצלב, באותו יום לא היה את הצלם, באותו יום לא היה את העבודה זרה. רק מה יגידו? כן, ראו את מרדכי משתחווה. אז גמרנו. אז לכן מרדכי לא השתחווה, ואז מה שקרה זה שוויבז בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו, כי הגידו לו את עם מרדכי, ולכן רצה המן להרוג את כל היהודים אשר בכל מלכות אחשוורוש עם מרדכי, והוא בא אל המלך להגיד לו את הלשון הרע על עם ישראל. כשהוא ביקש, אז מה הוא ביקש מהמלך? ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים בכל מדינות מלכותיך, ודתיהם שונות מכל עם, ודתי המלך אינם עושים, ולמלך אין שווה להניחם. אז אם על המלך טוב ייכתב לאבדם, ועשרת אלפים כיכר כסף, אשכול על ידי עושה המלאכה להביא אל גנזי המלך. נכון שזה מה שהוא ביקש? לאבדם. אם על המלך טוב ייכתב לאבדם, זה הכל. ואחרי זה מה הוא כתב באיגרות? להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. מה הולך כאן? ועוד יותר, אחרי זה כשאסתר הגיעה אל המלך, אז המלך שואל אותה, מה? מי הוא זה ואיזה הוא השם אל העולי בו לעשות כן? תגיד, מה אתה עושה את עצמך? מה, אתה לא יודע? אתה חתמת על זה, אתה הסכמת. אז מסבירים המפרשים, אמן בא אל המלך ואמר לו, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים בכל מדינות מלכותיך, ודתיהם הדת שלהם שונה מכל עם, ואת דתי המלך אינם עושים, ועל זה הוא מבקש, ייכתב לאבדם את מי? את הדת שלהם. בואו נכריח אותם לעבור לדת שלנו. זה הכל. ועל זה המלך הסכים. אבל אז הלך המן וכתב להשמיד, להשמיד זה מלשון שמד. ואם הם לא יסכימו היהודים, אז להרוג, ואחרי זה גם לאבד את הגופות, לשרוף אותם. את זה המלך לא חתם? המלך הסכים לאבדם את הדת שלהם, אבל להשמיד, להרוג ולאבד? זה לא. להשמיד הוא הסכים, אבל לא להרוג ולאבד. מה זה להשמיד? מלשון שמד, את הדת שלהם להשמיד. ולכן, שאל המלך את אסתר, מי הוא זה ואיזה הוא אשר מלאו לי בו לעשות כן? אני חתמתי על להרוג אתכם? לא חתמתי על להרוג. זה הסבר אחד. הסבר שני, מה פתאום המלך שואל מי הוא זה ואיזה הוא אשר מלאו לי בו? מה, אתה עושה את עצמך שאתה לא יודע? והתשובה היא, כשהמן בא אל המלך, אז הוא הציע 10,000 כיכר כסף בעד התוכנית. אמר לו המלך, הכסף נתון לך, והעם לעשות בו כתוב בעיניך. אז משמע שהמלך לא לקח את הכסף. אבל מצד שני כתוב כאן, הכסף נתון לך. נתון זה אומר שהמלך לקח ונתן. אז איך זה מסתדר? לכן אומר החתם סופר, המלך לקח את הכסף ואמר לאמן, עכשיו שאני לקחתי את הכסף, היהודים הם שלך, אתה יכול לעשות להם מה שאתה רוצה. עכשיו בוא הנה אמן, קח את הכסף חזרה, ושאף אחד לא ידע שהיה פה כסף. אמר לו אמן, מה קרה, אתה לא אוהב כסף? אמר לו, אני מאוד אוהב כסף. אבל אני אסביר לך משהו. אתה מכיר את הצבועים האלה מהאום? אלה ישמעו שאנחנו הורגים את היהודים, לא יפציצו את תאי הגזים, לא יפציצו את הקרימטוריום, לא יפציצו את הרכבות ולא את פסי הרכבת שמוליכים לאושוויץ. ייתנו לנו לגמור את כל העבודה. ואחרי שנגמור, יבואו הצבועים האלה ויגידו, רצח עם, זה פשעי מלחמה, יעשו לנו משפטי נירנברג. תשמע אמן, אנחנו נבוא לשם ונגיד שהרגנו את היהודים בשביל להציל את העולם, כי הם היו מפיצי מחלות, כי הם היו אני לא יודע מה. אבל אם מישהו ידע שעבר פה כסף מיד ליד, חבל לך על הזמן, אנחנו שנינו על עמוד התלייה. לכן אני מזהיר אותך. קח את הכסף חזרה ושאף אחד לא ידע שהיה פה כסף, והמלך והמן ישבו לשתות, והעיר שושן נבוכה. אבל הקדוש ברוך הוא הרי יודע הכל. והקדוש ברוך הוא מגלה את סודו לעבדיו הנביאים. ולכן הפרק הבא מתחיל, ומרדכי ידע את כל אשר נעשה. הכל. ואז כשאסתר שולחת לשאול מה זה ועל מה זה, עונה לה מרדכי, ויספר לו מרדכי את כל אשר קרה הוא, ואת פרשת הכסף, אשר אמר המן לשקול על גנזי המלך ביהודים לאבדם. גם את פרשת הכסף הוא מספר. מה הוא לא סיפר? שזה סוד. הוא סיפר את זה כאילו זה כתוב בעיתון. פרשת הכסף. אז אסתר לא ידע שזה סוד. ואז אחרי שהיא נכנסה אל המלך, והיא אומרת לו, כי נמכרנו אני ועמי להשמיד, להרוג ולאבד, המלך שמע את המילה נמכרנו, האוזניים זזו לו מהמקום. מה זה נמכרנו? נמכרנו זה בכסף? מי יודע שהיה פה כסף? רק אני והמן. אז מה, גם בזה הוא בגד בי? אמר לה המלך, תעצרי אסתר, מי הוא זה ואיזה הוא אשר מלאו לי בו לעשות כן? והוא מתכוון לשאול מי סיפר לך, אבל היא הרי בכלל לא ידעה שזה סוד. אז היא הבינה שהוא שואל, מי תכנן? אז היא אומרת לו, מה מי? המן. והמה המלך קם בחמתו ממשתי היין. כך מסביר החתם סופר, שלכן המלך שאל, מי הוא זה ואיזה הוא, אשר מלאו ליבו לעשות כן. מוריי ורבותיי, עוד דבר אחד, בפורים יש מצוות, יש מצווה לשמוע את המקרא מגילה, גם בלילה, גם ביום. יש מצווה למשלוח מנות, שזה שתי מנות לאיש אחד, לא צריך יותר. ויש מצווה של מתנות לאביונים, שזה לכל הפחות לשני אביונים. אבל אנשים משקיעים המון כסף במשלוחי מנות. יש לפעמים שאין ברירה, צריכים לשלוח למישהו מכובד, שצריכים אצלו איזה קשרים או פרוטקציה, אז כן, אבל בנורמלי, אנשים משקיעים הרבה כסף. ובהלכה כתוב שעניים עיניהם נשואות למקרא מגילה, כלומר למתנות לאביונים. ועדיף להשקיע במתנות לאביונים מאשר להשקיע במשלוח מנות. אז כל אחד ייקח לתשומת ליבו שיש אנשים שמאוד מחכים לכסף הזה, שאנחנו בסייעתא דשמיא כולנו משתדלים לקיים את המצוות של היום. וצריכים לדעת עוד דבר. כתוב ברבינו בחיי, למה נשים שמדליקות נרות בערב שבת, אחרי זה נעמדות להתפלל? אומר רבינו בחיי, מפני שבשעה שיהודי עושה מצווה, זה הופך להיות עת רצון. וכשיש עת רצון, צריכים לנצל את זה. אז אם היא עכשיו הדליקה נרות, היא עשתה מצווה. אז זה עת רצון, אז היא נעמדת להתפלל. אותו הדבר כתוב בסימן קוף פי ה' בבאר היטב, שבברכת המזון לא מופיע אפילו פעם אחת פי סופית. למה? כי מי שמתפלל ברכת המזון בכוונה, לא ישלוט בו לא קצף ולא אף. אבל אצל הספרדים יש פי סופית. רפואת הנפש הוא רפואת הגוף. והתשובה היא, לא, בברכת המזון אין פי סופית. אלא שברכת המזון נגמרת ברחמים וחיים ושלום. אז מה זה כל ההמשך הרחמן הרחמן הרחמן? התשובה היא, עשית עכשיו מצווה, בירכת ברכת המזון? זה הפך להיות עת רצון. לא תנצל את זה לאיזה תפילה טובה. הרחמן הוא ישלח לנו ברכה. הרחמן הוא ישלח לנו את אליהו הנביא. ישלח לנו רפואה. כשעושים מצווה זה עת רצון. מוריי ורבותיי, פורים זה יום שכל היום אנחנו עסוקים במצוות. כל היום עסוקים במצוות. ולמען השם, בואו ננצל את היום הזה. אם זה עת רצון מצד עצמו של הפורים הוא עת רצון, ובשעה שעושים את המצוות זה עת רצון. בואו ננצל את היום הזה, רבותיי. בואו ננצל את זה לתפילה. עם ישראל נמצא בכל כך מצב קשה. החטופים, שזה הורס לנו את הבריאות מלחשוב על זה. והחיילים, והפצועים, די. וכמה בנות שלא התחתנו עדיין, וכמה בעיות של פרנסות, וכמה בעיות של שלום בית, וכל מיני. בואו ננצל את היום הזה להתפלל, שהשם ישמע את תפילותינו, שהשם יעשה בקשותינו, שנזכה לשמוע בשורות טובות, ומי שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם, יעשה גם לנו ניסים ונפלאות, בזמן הזה, שבפורים הזה נראה את מפלת שונאינו, ונראה את ישועת עם ישראל, אמן ואמן, שבת שלום, פורים שמח.
האזנתם לשיחתו של הרב שלמה לוינשטיין.